אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
ושוב חוזר הניגון ביהודה ושומרון. המתנחלים הקיצוניים תוקפים פלסטינים, שורפים להם את עצי הזית וכבונוס, תוקפים גם את חיילי צהל. הממשלה החדשה לא בדיוק יורדת בגרון לאנשי ההתיישבות, ונראה שחלקם בודקים את הגבולות. השבוע כבר התברר כי מאז תחילת 2020, מספר פשעי השנאה נגד פלסטינים וגם נגד כוחות הביטחון נמצא בעלייה מתמדת. מאז חודש דצמבר, אז נהרג אהוביה סנדק במהלך מרדף משטרתי, הסלים המצב עוד יותר. כתבנו לענייני מתנחלים, אלישע בן כימון, ואיש השב"כ לשעבר דביר קריב, מנסים להסביר מה הדליק שוב את השטח, ומתי יבוא הפיצוץ הגדול הבא.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אלישע בן כימון כתבנו, מה פתאום עכשיו התפרצות של זעם ככה שוב נגד כוחות הביטחון?
למי שמכיר את השטח, זה לא קורה בעצם באיזשהו חלל ריק, אלא יש לזה מספר סיבות. מי שהסתובב בשטח גם ראה אותם מתרחשות חדשות לבקרים, אבל אנחנו ניגע בשלוש נקודות שהם למעשה יצרו את מה שאנחנו רואים היום, גם אלימות כלפי כוחות הביטחון וגם כלפי פלסטינים, בעיקר סביב עונת המסיק. אז הסיבה הראשונה שעליה אנחנו מדברים זה כמובן עונת המסיק. העונה הזו שמתרחשת בחודשים הללו מייצרת עימותים יומיומיים, מהסיבה הפשוטה שכל הפלסטינים מוסקים את הזיתים בחלקות למעשה שנמצאות במובלעות של ההתנחלויות עצמם. לצורך העניין יש איזושהי חלקה של איזה פלסטיני בעמק שילה, שממש נמצאת מטר ורבע מבית של מתנחלים שמה, וכדי שיאפשרו לאותו פלסטיני למסוק את אותה חלקה, עושים חיץ ממש אנושי עם כוחות יסם וכוחות צהל גדולים ומשטרה ושבק ומה לא, על מנת שהדבר הזה יתאפשר. משנה לשנה, החודשים האלה של המסיק בעצם הופכים להיות הרבה יותר אלימים, כמו שאנחנו רואים גם בשנה הזו. למעשה הסיבה השנייה היא כל מה שקרה אחרי הסיפור של מאחז אביתר. מה שקרה שם זה שהמתנחלים הגיעו, הקימו אוהל או שניים, זה קרה מיד לאחר אותו פיגוע שבו נרצח יהודה גואטה, זכרו לברכה, בצומת תפוח. הקימו בעצם על אותה גבעה אוהל שניים, ובעצם החלו להתרחב בלי שהיה מענה, לא מהמינהל האזרחי, לא ממערכת הביטחון, מהאוגדה, מהפיקוד, וככה הדבר הזה הלך וגדל מתחת לאפם של מערכת הביטחון. בסופו של דבר, המתנחלים ירדו משם עם הסכם, שאגב אמור להתחיל להתממש כבר בימים הבאים, אבל מלבד ההסכם, גם במערכת הביטחון עשו שם תחקיר, והבינו כסוג של לקח, שכל מאחז או כל אוהל שקם על הקרקע, יפונה באופן מהיר וחד. ומאז, נערי גבעות שמנסים להתיישב בלא מעט גבעות, כמעט בכל רחבי יהודה ושומרון, מרגישים את זה על בשרם. לצורך העניין, אם היו נערי גבעות מקימים אוהל או איזשהו מבנה הראי על גבעה מסוימת לפני הסיפור של אביתר, אז הם היו נותנים להישאר שם בעצם מספר ימים, אולי אפילו גם שבועות, ואז היו נגררים לעוד פינוי, ואז הם היו שוב פעם בונים. כלומר, הייתה איזו רוטינה כזאת שהייתה נותנת להם להישאר בשטח. אלא שאחרי הסיפור של אביתר במערכת הביטחון, הולכים על הפינויים האלה, בכל הכוח ובאופן מאוד אינטנסיבי. כל אוהל שעולה יורד מיד אחרי יום-יומיים, וגם אם אותם נערי הגבעות מקימים את אותם מועלים שוב ושוב, אז גם אנשי המנהל האזרחי והצבא חוזרים לשם ועושים את הפינוי הזה שוב. לצורך הדוגמה, יש גבעה ליד אזור יצהר, שבחודשים האחרונים כבר פונתה למעלה מ-10 פעמים. אנחנו מדברים על אירועים שהם מאוד מאוד אלימים.
תגיד אלישע, יכול להיות שגם המתנחלים או נציגיהם הקיצוניים יותר בוחנים בדרכים מסוימות את הממשלה החדשה בעצם?
יכול להיות דבר כזה, אבל אלה פעולות שהם היו עושים גם בממשלות אחרות, כלומר גם בממשלת נתניהו שלכאורה ימין ימין, אז הם היו פועלים באותה שיטה. בעצם ככה מקימים יישובים, עולים על גבעה, מנסים להתיישב ואיכשהו מנסים להגיע לאיזשהו הסדר, וככה הם גם עושים עכשיו. אלא שאחרי הסיפור של מאחז אביתר, העניין הזה תפס תאוצה והדליק למעשה את מערכת הביטחון באופן הרבה הרבה יותר ברור. לכן הם נדרשים לזה פעם אחר פעם.
אתה יודע, אני מסתכל רגע על המתנחלים, על המנהיגות שלהם, וגם על המתיחות שקיימת שם בשטח, בטח לנוכח ההרכב המוד, נקרא לו מוזר, של הממשלה הזו, ואני תוהה האם המתנחלים אומרים לעצמם, השנים הטובות מאחורינו.
אני חושב שלא, ואני חושב שזה מחולק. תשמע, יש בקרב המתנחלים את אותו זרם שעדיין נותן צ'אנס לממשלה הזו, שנמצא בקשר מאוד אינטנסיבי עם ראש הממשלה בנט וגם עם אנשים שלו, בעיקר עם הילד שקד, שהיא זו שנמצאת בקשר עם המתנחלים למול הממשלה הזו. גם הייתה אחת מאדריכלי ההסכם של לוויתר. ואותו חלק בעצם כן מנסה ליצור דיאלוג משותף וכן להמשיך את הבנייה ואת העשייה בהתנחלויות גם בממשלה הזו. יש את החלק השני שמראש כבר התנגד לממשלה הזו, זה אותו חלק שגם הפגין מחוץ לבתים של ניר אורבך ושל עידית סילמן באותם ימים.
עכשיו אני מקבל תמונה של גברת סילמן מרימה לחיים עם אלדד יניב, עוכר ישראל, שונא ישראל, זה שמתחנן ומתרפס לפני מעללי השהידים.
אני יכול גם להגיד לך שיש לא מעט ראשי מועצות שבימים אלה נמצאים גם בארצות הברית, כחלק מאיזשהו מסע מסוים שרוצים לעשות על מנת לשכנע אנשי ממשל אמריקאי שלא ילכו לאיזשהו הסדר מדיני מאוד מאוד ארוך או איזה משהו שיכלול פינוי כזה או אחר. כלומר, הם גם פועלים בגזרה הזאת. אז אם אני צריך לסכם את זה, אז אני אגיד שיש שני חלקים. אותו חלק שבאמת זורם עם הממשלה ובאמת מבין או מנסה להוציא את המיטב, ואותו חלק שכבר לפני הקמת הממשלה כבר ידענו שבעצם נמצא בהתנגדות, אבל אנחנו רואים גם בשטח, אנחנו לא יודעים על איזה תהליך מדיני גדול שהולכים אליו, אנחנו לא רואים גם פינויים מאוד מאוד גדולים, אגב, כאלה פינויים שהיו עוד בתקופה של נתניהו, פינוי של עמונה וכל מיני דברים כאלה, כרגע אנחנו לא רואים את זה. באופק, אגב, היום בדיוק יצא גם איזשהו הסדר מול בגץ לגבי משק אחיה, שזה אותו משק שגם היו צריכים לפנות אותו, אבל בסופו של דבר הדבר הזה לא קורה. כלומר, יש את אותם שני בעצם פלגים, אחד שזורם עם הממשלה ומנסה להגיע לאיזשהם הסדרים, ואותו אחד שממילא כבר לא היה זורם איתה, וגם הביע את אותה התנגדות גם לפני שהוקמה.
כשאנחנו מסתכלים על האימותים האלה, כפי שאמרת קודם, הם לא חדשים מן הסתם, השאלה אם יש התגברות מסוימת, האם אנחנו מזהים בקצוות של המתנחלים רצון להתעמת יותר ויותר, להיכנס לאימותים ולהתנגשויות, כשאתה שומע בעצם שגם המערכת המדינית בסך הכל לא קפצה על המציאה במרכאות. חוץ משר הביטחון לא רבים יצאו כדי לגנות את ההתקפות האלה.
נכון, וזה נקודה מאוד מעניינת, כי על אף שהם לא יוצאים ומגנים כלפי חוץ, אני יכול להגיד לך בוודאות שיש בדק בית מאוד מאוד גדול בתוך היישובים עצמם, כלפי אותם נערים צעירים.
רוב תושבי היישוב הגיעו לכאן בשביל, אפילו לא לארגן מחאה, בשביל להפגין הזדהות ותמיכה עם חיילי צהל. אנחנו באנו לומר מסר מאוד מאוד פשוט, מסר של חיבור ושל אהבה, ושאנחנו לא מוכנים יותר לקבל פגיעה בכוחות הביטחון, נקודה סוף.
גם בדיאלוג מול הצבא, כשאנחנו מדברים על המחתים של אותם גזרות, גם ביהודה, גם בבנימין וגם בשומרון, דיאלוג שיש מול הפיקוד, וכמובן מול המשטרה והשבק, הדיאלוג הזה כל הזמן מתקיים, זה לא עושה טוב ליושבי ראש הוועד ביצר, כשהם רואים את אותם תמונות שאנחנו ראינו לפני שבוע וחצי, של אותם ג'יפים של מג"ב שנופצו, אותו לוחם של מג"ב שבעצם נפצע שם קל, והם מנסים לפעול מולם, מנסים לעבוד מולם, איכשהו מגנים את האירועים האלה, אבל בתוכם עצמם הם עדיין לא נמצאים בשלב שהם יכולים לגנות, כמו שאתה אומר, כלפי חוץ. כלומר, מעטים הפעמים שאנחנו נראה בהם דובר של יישוב כמו היצר יוצא נגד אותם נערי גבעות כלפי חוץ, כלומר לתקשורת החוצה, אבל כלפי פנים הם כן מנסים לעשות איזשהו בדק בית. עכשיו, ואם אנחנו חוזרים באמת לאותה סיבה שעליה דיברנו, אז זה אותם הפינויים, כמו שהזכרנו קודם, יש את אותה גבעה ליד יצהר, שפונתה כבר למעלה מ-10 פעמים, זה משהו שאני בכל אופן בשש שנים האחרונות, בכלל לא הכרתי אינטנסיביות כזאת, ואותם נערים באותו לילה שכביכול תקפו את הג'יפים האלה של מג"ב, אותו כוח שהותקף, למעשה מספר שעות קודם לכן עסק בהריסה של אותה גבעה שהנערים בנו. כלומר, הם עברו לאיזשהו תא שטח אחר, הקימו שם איזשהו מעל קטן, הגיע מיד כוח של מג"ב, הרס, וביציאה קיבל את אותם אבנים והכל. כלומר, כל הדבר הזה זה אפקט אביתר לחלוטין. לזה אתה צריך להוסיף את עונת המסיק שמייצרת ממילא חיכוכים, והרי לך אימותים כאלה שהם גם, כמו שאמרנו, הופכים להיות אלימים, וגם דחופים יותר, ובאינטנסיביות יתרה.
דביר קריב, היית בחטיבה היהודית בשבק, מתי בעצם אתם מתחילים לזהות שם שיש בעיה עם הצעירים ביהודה ושומרון?
אנחנו ב-96-97, מיד אחרי רצח רבין עם השלטון החדש של בנימין נתניהו, הם מתחילים לזהות אירועים שקורים בשטחים. ממספר סיבות הם קורים דווקא בעיתוי הזה, גם כי ייבשו את ההתיישבות בשנים של 92-95, גם כי הדור הצעיר של יהודה ושומרון, של הוותיקים שהקימו את ההתנחלויות בשנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הגיעו לפרקם, ועוד מספר סיבות, כולל כל הנושא הביטחוני, גורמים לתופעה הזאת לצוץ, נקרא לזה ככה. היא צצה בהתחלה בעיקר בשני מוקדים, בחוות מעון בדרום הר חברון, ובאזור של איתמר, בגבעות באיתמר. צריך להבין שבתחילת התופעה זה בכלל לא ברור שבכלל שירות ביטחון כללי צריך להתעסק בדבר הזה, כי זה שאנשים, נערים, גרים על גבעה, זה בטח לא קשור לטרור, זה בטח לא קשור לשבק, ובהתחלה התופעה מעניינת יותר את המשטרה מאשר את שירות הביטחון הכללי, ובאיזשהו שלב שאנחנו מתחילים לזהות שהנערים האלה גם מתחילים לייצר טרור, אנחנו מבינים שגם אנחנו צריכים להיות חלק מהמשחק הזה, צריכים להיות במגרש הזה, ומשם, ככל שהזמן חולף, אנחנו באמת מתחילים לחוות פיגועי טרור. אם אתה זוכר בזמנו את כל מה שנקרא, בתקשורת נקרא, מחתרת בת עין, שמבצעת פיגועים, שמתכננת לבצע פיגועים, ומשם אנחנו מבינים שיש לנו בעיה, ואנחנו צריכים להגביר את האיסוף המודיעיני, כדי למנוע את הטרור שיוצא מתוך הנוער הזה.
מה שמעניין בסיפור הזה של נוער הגבעות, ובכלל הפעולות הלאומניות ביהודה ושומרון, זה שגם התקשורת וגם הציבור הישראלי לא תמיד יודעים על כל פעולה ועל כל מבצע כזה נגד ערבים ביהודה ושומרון. עד כמה יש פוטנציאל נפיץ לאירועים האלה?
קודם כל יש פוטנציאל נפיץ מאוד. בוא נגיד שמתחת לפני השטח, השטח רועש, רוכש וגועש. זה שהציבור לא יודע על אירועים ועל תכנונים של נערי גבעות לעשות טרור, זה מסיבה טובה, כי השב"כ מסכל את רוב פיגועי הטרור היהודי מקרב נוער הגבעות. למשל, האירוע של הכפר דומה, שבו אמירם בן אוליאל, איש גבעות, הוא לא כל כך נער, זורק שני בקבוקי תבערה לתוך בית של משפחת דוואב שבכפר דומה, הוא אירוע שלפי מה שהשב"כ פרסם באותה תקופה, הוא אחד מתוך 8 אירועים אחרים שהשב"כ מסכל. זאת אומרת, השב"כ מסכל מספר אירועים כאלה, ולא שמעת על זה כציבור או כתקשורת, בצדק, כי שירות ביטחון כללי הוא לא גוף שמסכל ומודיע. הוא מסכל בשקט מאחורי הקלעים, וכששב"כ לא מצליח לסכל, אז התקשורת שומעת על זה, כי למעשה, מתי שומעים על הפעילות של נוער הגבעות? שיש פשלות. כבר דומה צריך להבין, הוא פשלה, כי שירות ביטחון כללי לא סיכל אותו. בני נוער מנסים תמיד למתוח את הגבולות כדי לראות איפה המבוגרים ישימו את הקו, וזה מגיע לידי ביטוי באירועים אלימים, גם סביב המסיק וגם סביב אירועים אחרים. אנחנו ראינו כמה אירועים מאוד חמורים בתקופה האחרונה של פגיעה בכוחות ביטחון, מספר פעמים ביצר, כולל פצועים, לוחמי מג"ב שנפצעים מזכוכיות של נזרקות לעבר ג'יפ, צובעים ג'יפ, פוגעים ברכוש של כוחות הביטחון. אנחנו רואים כל הזמן אותם מנסים עוד ועוד ועוד לאתגר, וכל פעם שכוחות הביטחון לא מגיבים ביד קשה, אז הם דוחפים את זה עוד קצת, הם לוקחים את הקצה ודוחפים אותו עוד טיפה קדימה, כדי לנסות לראות איפה הגבול עובר של השלטון, שהשלטון יבוא ויגיד עד כאן. ואגב, אני חושב שהגיע הזמן שהשלטון יעשה את זה ויגיד עד כאן, כי אחרת זה ימשיך ויסלים, ימשיך ויסלים במקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
דביר, מה הם מנסים להשיג? מה בעצם המטרה הסופית, אם אפשר לקרוא לזה כך, בפעולות האלה?
קודם כל, נערי הגברות, בטח הגרעין הקשה של נוער הגברות, רוצה פה מדינת הלכה. זה הקצה. מדינת הלכה שבראשה עומד מלך, שיש בה סנדרין ולא כנסת, שיש בה מדינת הלכה ולא דמוקרטיה. הוא רוצה לדחוק את הדמוקרטיה, הוא רוצה לדחוק את הממלכה. חלק מנערי הגברות בכלל מדברים על שתי מדינות. אני מדבר על שתי מדינות לאותו עם, כן? לא שתי מדינות לשני עמים, הביטוי המפורסם. הם מדברים על מדינת יהודה ביהודה ושומרון, והם מדברים על מדינת ישראל, נקרא לזה תל אביב, או מדינת תל אביב, או מה שזה לא יהיה. בכתבים המאוד קשים של נוער הגברות, והכתבים האלה נתפסו בחקירות ב-2015-16, סביב הפרשייה של דומה, סביב הצטת כנסיית הלחם והדגים, אם אתה זוכר אותו תקופה. מסמכים מאוד מאוד קשים שבהם מדברים על אידיאולוגיה מאוד מאוד קשה, מדברים למשל על מה צריך לקרות לחילוני אם הוא נשאר במדינה שלהם. אגב, דינו, יש לו שתי אפשרויות, או שהוא חוזר בתשובה ומתיישר, או שדינו מוות. עד כדי כך הם כותבים את זה במסמכים שלהם במפורש, שדינו של מי שלא חוזר בתשובה הוא דין מוות. הם בועטים בכל מה שקשור לממסד, לדמוקרטיה, הם נגד כל המסגרות, נגד מסגרת של מביטוח לאומי למס הכנסה ולשירות בצבא, ודאי וודאי שנגד, ונגד משטרה, נגד כל הדברים האלה. נער גבעות אמיתי גם ינהג ברכב בלי רישיון, כי הוא לא מכיר במדינה כזאת שנותנת לו רישיון לנהוג על רכב. והבדלנות הזאת וההסתגרות הזאת בעצם מחדדת את הרעיון שלהם להיות משהו אחר. מבחינתם כמובן טוב יותר.
מה יכול לגרום להתפרצות של אלימות בתקופה הזו?
מה שהרבה מאוד פעמים, מה שנקרא, מתסיס את האווירה ומלהיט את נוער הגבעות, זה כשהם מרגישים שמאזן האימה משתנה. זה קרה לאורך השנים מספר פעמים בכל מיני גבעות, כשהם ירגישו שלמשל ערבים התקרבו מדי, או שהיה אימות אלים בינם לבין פלסטינים, הפלסטינים יצאו כשידם על העליונה, הם ירגישו מיד שהם צריכים להחזיר את מאזן האימה לשטח, וכדי להחזיר את מאזן האימה לשטח, הם יעשו מעשה. הדבר השני הוא פיגוע לא עלינו. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בסביבה עוינת של פלסטינים, שחלקם הגדול בחלק מהמקומות הם מחבלים שמנסים לפגוע ביהודים, ואנחנו כל פעם מקבלים פיגוע מפה ופיגוע משם. אם יהיה פיגוע או בגבעה או ביישוב לא עלינו, שיהיו בו כמובן גם נפגעים, אז אנחנו נראה באופן מאוד מאוד מהיר תגובה של נערי גבעות. גם הפיגוע שהזכרתי של הכפר דומה הוא בעצם פיגוע נקמה בעקבות רצח של בחור מכוכב השחר, אם אני זוכר נכון, וככה זה מסלים, זה מין גלגל כזה של נקמה, ואירוע כזה בשטח שיהיה חס וחלילה, יכול לגרור תגובה מאוד אלימה, גם אירוע אגב אלים שלא יהיה ביהודה ושומרון, פיגוע באזור ירושלים או משהו כזה, גם הוא יכול להיות פיגוע שיהווה טריגר לנערי גבעות לקום ולהגיב בנקמה.
מה שמעניין בסיפור הזה כולו, זה ששבק בעצם נמצא בחזית, גם כדי לבלום, גם כדי לאסוף מודיעין. האם אתה חושב שמוכנים שם בשירות ביטחון כללי לכל אפשרות, גרועה ככל שתהיה?
קודם כל צריך להבין כמה דברים. א', העיסוק השבקי הוא בטרור, והפרמטרים שבהם היחידה להגנת הדמוקרטיה, כמו שאני מכנה אותה, עובדת, היא קודם כל נושא של הבטחת אישים. להביא מידע שימנע פיגוע באישים. הדבר השני, והוא מאוד רלוונטי גם לנערי גברות, זה למנוע פיגוע בהר הבית. יש עוד פרמטרים שבהם היחידה עוסקת. צריך להבין שזה שיש לשבק מידע, זה לא אומר ששבק מצליח להרשיע ולהעמיד לדין הרבה מאוד נערי גברות. זה ההבדל הגדול בין מודיעין לבין ראיות. השבק כגוף ממסי, ראשי תיבות של מודיעין מסכל, עוסק באיסוף מידע כדי למנוע מפיגועים להתרחש. הוא פרוס טוב, אבל אי אפשר אף פעם להגיד שהוא פרוס בצורה מושלמת. צריך לזכור את העובדה מאוד מאוד כואבת, אנחנו מדברים עכשיו מאוד סמוך ליום השנה לרצח רבין, אין במודיעין 100%, וזה גם לא משנה כמה פעמים תסכל סיכולים משמעותיים, כי תמיד יהיה את הפרצה ותמיד יהיה את האחוז הבודד הזה שכן יצליחו לממש פיגוע, ואם יצליחו לממש פיגוע שהוא פיגוע אסטרטגי, אז זה באמת לא יעניין את אף אחד, לא בתקשורת ולא בציבור בכלל, כמה פעמים מנעת כשבפועל לא מנעת.
וקריב, המון תודה. אלישה בן כימון כתבנו, בואו נסתכל קדימה. אם אכן הממשלה הזאת תלך בקו של לא מספחים, אבל גם לא בדיוק חותמים על הסכם שלום, ולא בדיוק בונים יותר מדי, למעט, אתה יודע, התחלות בנייה סימבוליות, אוטומטיות, מתי היא הנקודה שלדעתך המנהיגות של המתנחלים תאבד את הסבלנות, ואולי גם נראה הפגנות מול לשכת ראש הממשלה?
אז ככה, לדעתי זה תלוי במספר דברים. אחד, זה הלחם והחימה בעצם של ההתנחלויות, שזה אישורי הבנייה. אם אנחנו לא נראה בעוד כחודשיים את המטה הבאה, ישיבת התכנון העליונה, ושם אנחנו לא נראה פרויקטים שזזים והמון יחידות דיור שנמצאות כבר בצינורות, אם אנחנו לא נראה את זה מתקדם ומאושר, זה יהיה משהו שמאוד מאוד יציס את אותו פלג שעליו דיברנו קודם, שכן זורם עם ממשלה, וזה עלול לגרור, כמו שאתה אומר, להפגנות. הנקודה השנייה זה המימוש של הסכם אביתר בכל דרך שהיא. כלומר, אם אנחנו נראה גם, שזה דבר שאמור להתקיים בימים הבאים, האם אנחנו נראה שפתאום ההסכם הזה מבוטל, או שמרחו את התושבים, או שזה לא מתקיים כמו שרצו, זה דבר שמאוד מאוד יציס את השטח, כי אני מזכיר לך, עטילה, ההסכם הזה נחתם מול ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שאומנם לא תמך בממשלה הזאת, אבל גם לא התנגד לה, וכן זורם עם הילד שקד, ועם נפתלי בנט, ועם גדעון סער, וכן מביע בהם תמיכה מסוימת.
אתם זוכרים שלא מזמן הייתה מילה כזאת בעברית, נחדל, הייתה מילה כזאת. פתאום המילה הנפוצה הזאת נעלמה מחיינו, פשוט נעלמה, התעידה. לא שואלים על פתיחת קונסוליה אמריקנית לפלסטינים במזרח ירושלים, שהממשלה לא עושה שום דבר כדי לעצור את זה. לא שואלים על העברת הכסף שנועד...
הייתי מוסיף משהו שפחות קשור להתנחלויות עצמם, אבל בהחלט קשור לימין העמוק, שזה כל עניין השגרירות הפלסטינית בירושלים, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי עבור הימין העמוק, שרובו למעשה נמצא בהתנחלויות. שלושת הדברים הללו, אני חושב שאם הממשלה הזאת תדע לפרק אותם נכון מול המתנחלים, אז הם כן יצלחו איזה שהם הפגנות או דברים שיבואו אליהם מהצד הימני של המפה.
אלישע בן כימון, נמשיך לעקוב אחרי האלימות ביהודה ושומרון, גם בצד היהודי. תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה, גיא סלם, אלן רחמני ושחר ברקת. ניצור זרן על הסאונד. סיוון חילאי גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.